יש לנו כלל ידוע שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. הגמרא דנה את זה בתחילת המפקיד לגבי הקנאה של כפל, והגמרא מביאה שם מחלוקת שיש בין רבי מאיר לחכמים. רבי מאיר סובר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אבל גם רבי מאיר שסובר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם זה רק בדברים פירות דקל דאבידא דאתו, אבל דבר שמיימר ומיימר ומיימר, גם רבי מאיר סובר שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. יש לחקור מה הסיבה והסברה, על מה מבוסס הרעיון שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. למה? מה החיסרון? אפשר למצוא ונעמוד בשיעור, כן? בדרך כלל כשאומרים חקירה נותנים שני צדדים, אנחנו ניתן שלושה צדדים. מה החיסרון שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם? מה הבעיה? אפשר היה לבוא ולומר שהחיסרון הוא בגמירות דעת. הרעיון הוא בעצם, וזה שיעור בפני עצמו, אולי פתיחה חשובה לפרק הזהב, נדבר על זה, קניין שבעולם. למה יש קניינים? כסף, שטר, חזקה, משיכה, כן, הגבה, למה צריך מעשה קניין? והתשובה היא גמירות דעת. אם היינו, אני אומר תמיד, אם היינו חיים בעולם האמת, לא בעולם האמת של אחרי 110, אלא עולם האמת, עולם שאנשים היו מדברים אמת, ומילה זה הייתה מילה, אז בעצם לא היה צריך קניינים. אלא אם אני אומר לך אני מוכר לך ואתה הסכמת, באותו רגע היה נגמר. אלא שבגלל שאנחנו יודעים שאנשים פחות או יותר, אבל כל פנים אשר פיהם דיבר שעה, ולפעמים אנשים אומרים ולא חושבים ברצינות ולא זה, אנחנו צריכים לעשות רגע מה שנקרא נקודת על חזור, איזשהו רגע שאנחנו ברור לנו שמעכשיו זהו, אי אפשר לחזור. ועכשיו ממילא יוצא שעד אותו רגע אתה יכול לבוא ולהגיד אני לא גמרתי בדעתי, אבל הגענו למעשה הקניין, היה גמירו דעת. אז בעצם קניין מבוסס על העניין שיש גמירו דעת. במה דברים אמורים? כשהקניין באמת הוא מבטא גמירו דעת. אבל כשהדברים לא בא לעולם, כשזה דבר שלא בא לעולם, דהיינו מי יודע בכלל אם זה יהיה, אז גם כשאתה עושה קניין בעצם אין גמירו דעת. וכיוון שכל העניין של קניין בנוי על גמירו דעת, לכן אין קניין גם בדבר שלא בעולם, גם כשעשית קניין, כי באמת גמירות הדעת לא הייתה, ונראה שיטה כזאת. אפשר לבוא ולומר שזה לא תלוי בגמירות דעת, אלא יש פה דבר עוד יותר חמור, עוד יותר מהותי. פשוט אין לה קניין על מה לחול. כל קניין צריך שהקניין יחול על משהו, כן? אם דבר לא בא לעולם, אז אין לה קניין על מה לחול. נראה נפקמינות. דרך שלישית אפשר לבוא ולומר שהחיסרון הוא שדבר שלא בא לעולם זה משהו שחסר לך בביילות עליו. זאת אומרת, חסר לך בשליטה עליו. אדם צריך למכור דבר שנמצא לגמרי אצלו ובשליטתו. אני מוכר דבר, אני מעביר כי הוא נמצא אצלי ברשותי. ניקח דוגמה, כמו שאין אדם מקנה דבר שאינו שלו ואינו ברשותו, אפילו שאינו ברשותו, זה שלו, אבל זה לא ברשותו, אדם לא מקנה דבר כזה. כן? למה? כי קניין, להעביר דבר מאצלך למישהו אחר, זה מבטא שליטה על הדבר, זה בעלות, ואני מעביר את הבעלות. אבל אם זה לא ברשותי, זה לא נמצא אצלי, זה חסר בשליטה שלי, בבעלות, אז גם דבר שלא בא לעולם, זה כמו דבר שאינו ברשותו, שחסר בבעלות. שלוש אפשרויות, ונראה שיש בדברים נפקמינות. הדבר המעניין שהראשון שמדבר על זה, וכנראה זה ההסבר, לומדים דבר, הראש או הטור מביא בשם אביו הראש, או הבן אחר של הראש מביא בשם אביו של הראש, הוכחה מיעקב אבינו ומכירת הבכורה לעשיו. יעקב אבינו מכירת קניית הבכורה מעשיו. אתם יודעים שיעקב אבינו קנה את הבכורה מעשיו. לכאורה מביא, תכף נראה שאלה, מה זה בכורה? הרי בכורה עכשיו מזה לא יוצא לך שום דבר, אלא מה? הבכורה זה נפקמינה בעתיד, לקבל פי שניים, לקבל את הזכויות של הבכור, אולי הבכורות יעבדו בבית המקדש. אבל זה כרגע, כשיעקב הולך לקנות את הדבר מעשיו, זה דבר שלא בא לעולם. אז איך יעקב קנה את זה? אומר הטור בשם רבי יעקב, בשם אבי, בשם הראש, שלכן יעקב אבינו הוסיף, היא שבעה לי כיום, והיא שבעה לו. השבועה פתרה את הבעיה של אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. מה הקשר? אז בואו נראה. תראו שוט הריבש, מקור שניים. עוד כתבת, ריבש מביא, ראית כתוב בשם הרב רבי יעקב בן הראש, שכתב בשם אביו הראש, דהמקנה דבר שלא בא לעולם אם נשבע על ככה, שקנה הקונה, ואפילו מת המקנה המקח קיים, וראייתו ממחירת הבכורה שמחר עשיו ליעקב וכתיב ישבה לי, ואמרת שהודיעך דעתי. אז הריבש השואל אומר את זה, שמעתי ככה בשם הראש, ותגיד לי מה דעתך. הריבש שולל את זה לחלוטין. הוא אומר, לא הראש ולא הרב רבי יעקב חתים מעלי, זה לא עם החותמת, עם הסטמפל של הראש, לא מקובל עליי. למה? איני רואה לתלות בגברי רברי ועקבתי וסברה זו, שאין לה על מה שתסמוך. גם הראיה שהביאו בשמם אין לה עיקר, לפי שהיה קודם הדיבור. מה אתה מביא לי הוכחות מקודם מתן תורה? ומן לימלן שלא היה אדם מקנה אז דבר שלא בא לעולם, אולי אז אדם היה מקנה דבר, והשבוע היה לרב חדמילתא שלא יערר עשיו בידיו, כי הכירו יעקב בזד, כי הכירו יעקב כזד יהיר ואיש זרוע, לפיכך ישביעו. הנה לפנינו בשם הראש, שבועה פותרת בעיה של אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אבל בשבועה אפשר. הריבש דוחה את זה, אומר מה פתאום, אין להביא ראיה, זה היה קודם הדיבו. מה שורש המחלוקת? נראה לומר, אם החיסרון של אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, זה בגלל שהם גמירו דעת, ברגע שיש שבועה, שבועה פותרת את הבעיה של גמירו דעת. כי, אני אומר, הבן אדם לא רציני, אבל אם הוא נשבע, הוא לא יעבור על שבועתו, ממילא השבועה פותרת לכאורה את הבעיה של גמירו דעת. אבל הריבש חולק על זה, והוא חולק על זה כי הוא סובר כנראה, כצד השני, שהחיסרון הוא לא בגלל גמירו דעת, החיסרון הוא בגלל שאין לה קניין על מה לחול. אז אם אין לה קניין על מה לחול, מה זה משנה אם היה שבועה או לא היה שבועה? האמת היא שבזה אפשר להגיד, הרי הוא שואל, אולי קודם מתן תורה היה אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. לפי דברינו זה לא נוגע, קודם מתן תורה נוגע למצוות, אבל אם זה שאלה של גמירו דעת, כן? אז אין אף קמינה. כל השאלה, הרי גם קודם מתן תורה קנו בכסף, שטר, חזקה, כל הדברים האלה קנו. הרעיון של קניין שבנוי על גמירו דעת. לכן, הראש שהביא את זה, או הוא אמר את זה, זה בגלל שהוא סובר שהבעיה שהיה אדם מקנה דבר שלא בא לעולם זה חיסרון בגמירו דעת. שבועה עושה שיש גמירו דעת, אבל הריבש חולק ואומר חס ושולם, לא הראש חתים על זה ולא זה, כי הוא סובר שהחיסרון הוא בגלל שחסר, אין לה קניין על מה לחול, אין מה לקנות, החפץ לא נמצא בעולם, אז אין נפקמין, השבועה לא תפתור את הבעיה הזאת. רק להראש שכנראה הראש כן חתום על זה, תראו במקור שלוש, מצאתי את זה, פירוש הטור הארוך על התורה, שזה רבינו יעקב בן הראש. אתם יודעים שיש דעת זקנים בעלי התוספות, אז הוא מבין שהמחרק היום, לנו יש את הקיצור של בעל הטורים, שיש שם כל מיני גמטריות וכו'. אבל יש פירוש טור ארוך על התורה, ומשם זה לקוח. תימה, מה מכר שייך בבחורה שאינו דבר שנתפס בקניין? ואם משום ירושת פשניים הקיים עלן מה שירש מאב, המחור לך לא אמר כלום. ואדוני אבי הרוזל מדקדק מכאן, מי שמוכר לחברו דבר שאין הקניין חל עליו, כגון מה שירש מאבא, ומי שמוכר מיל ועל פה שיש לו על אחרים שאינה נמכרת ונמשחל עליו, נשבע עליו שהמחר חל מכוח השבועה, לא מבי שקופין אותו לקיימו בשביל שבועתו, אלא אפילו שמחר עליו כדחזינה נחה דקר אלה מחר בשביל השבועה. אז כנראה, אלא אם כן תגידו שגם זה לא, כנראה הנה הראש התור רבי יעקב חתום על זה, ונראה לומר שזה שורש המחלוקת. מעניין שהאור החיים הקדוש על הפרשה הזאת, מצד אחד הוא סובר שבאמת אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, זה בגלל חיסרון בסמיך ודעת. אבל יחד עם זאת הוא סובר שהשבועה לא הייתה יכולה לפתור את הבעיה של סמיך ודעת. אז מצד אחד הוא מסכים עם זה שבאמת החיסרון הוא גמיר ודעת, אבל מצד שני הוא שולל, ולכן הוא מסביר שהשבועה הוא עניין אחר. תראו באור החיים, ויומר ישבה לי, טעם שהוא צריך לשבועה להיות כי יש בבחורה פרטים שהם דברים שאין בהם ממש, כמו הכבוד והמעלה שעליהם הקפיד יעקב לעבודת בית אלוקינו שהוא בבחורות. וכפי תורתנו הקדושה, אין אדם מקנה לו במחר ולא במתנה דבר שאין בו ממש, לזה נתחכם לזכות בדבר על ידי שבועה, וכן הוא הסכמת פוסקי התורה. אז השבועה זה על דברים שאין בהם ממש, כי השבועה חלה בין על דבר שיש בו ממש בין על דבר שאין בו שבועה. והוא אומר ישבה לו, והנה שבועה זו לא תספיק לקניין דבר שלא בא לעולם, כי טעם דין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ולצד דלא סמכי דעתי דלוקח, וכן מוכח בבב המציאה. אבל אם היה דעתו סומכת היה נקנה, ושבועה לא תועיל בזה, ולכך הוא צריך לטעם כיום כמו שפירשתי, לא משנה. אז רואים שמצד אחד האור החיים הקדוש סובר שהחיסרון באין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, החיסרון הוא שאין גמיר הודעת. מצד שני הוא סובר ששבועה לא פותרת גמיר הודעת. אבל אנחנו יכולים לבוא ולומר על פי כל הדברים האלה שלא, עד רבה, כיוון שהחיסרון הוא גמיר הודעת, ברגע שיש שבועה יש גמיר הודעת. הריבש דוחה את זה, בגלל שהריבש סובר שהחיסרון הוא לא בגלל גמיר הודעת, אלא החיסרון הוא בגלל ש אין הקניין המה לחול. אם אין הקניין המה לחול, ממילא לא מועיל שום דבר. מעניין שהאור החיים כן סובר שזה בגלל חיסרון שהיה אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, זה בגלל שלא סמך דעתה. מצאתי בנודע ביהודה בתשובה שהנודע ביהודה מתווכח שמה עם רב שמשיג עליו. ומעניין, הרב שמשיג על הנודע ביהודה סובר שבאמת אין אדם שמקנה דבר שלא בא לעולם, זה בגלל חיסרון בסמך דעתה, והוא מחבר את זה לגמרא במציע בדף תזיין, והוא משבח בהתחלה את הנודע ביהודה שבגלל שהוא שלח אותו לאיזה גמרא, אז הוא בגלל זה גילה את זה. זה לשון הגמרא, אתה סילקת לי חספה ואני גיליתי מתחתיו מרגניטה, זה כאילו לשון בגמרא, סילקת לי ואני גיליתי בתוכה מתחתה מרגניטה. אבל הנודע ביהודה אומר לו, מה פתאום, מגיע לך ישר כוח שהמצאת דבר חדש, אבל ההמצאה הזאת שלך לא מקובלת עליי, זה המצאה, מגיע לך ישר כוח, הפיריונימתי, מגיע לך ישר כוח על ההמצאה הגדולה שלך, אבל ההמצאה שלך היא לא נכונה, ולא הבנת את הגמרא בדף, במציע, בדף תזיין. בואו נראה את הקטע. אז המשיג סובר שבאמת אין אדם מקנה דבר שלא בעולם, זה חיסרון בגמיר ודעת. והנודע ביהודה אומר, מה פתאום, חס ושלום. בואו תראו, מקור חמש. עוד כתב הרב לחלק בין קטן לקטנה, לא ניכנס לזה כרגע משהו, וכתב דאנה, הוא כותב שהמשיג משבח את הנודע ביהודה, אנה דלינה לי חספה, אני הרמתי חרס, והיא הוא אשכח מרגניטה, בדברי רשי שכתב לו סמך דעתה וכוונתו, משום דבריו המציע דף תת זין עמוד א' מבואר, במה סמך דעתי קונאיו בדבר שלא בא לעולם, ולזה משני רבין דאפך לא סמך דעתי לפי שיכולה לצאת במיון. עד כאן שורש דבריו. בקיצור, הרב המשיג בנה על זה, על גמרא בבבא מציעא, ולמד מזה שחיסרון של דבר שלא בא לעולם זה סמכא דעתא, כי הגמרא שם משתמשת בסמכא דעתא. אומר הנודע ביהודה, הוא כאילו עוקץ אותה, ואני אומר, הפיריון נימתי, מגיע לך שכוח שהשמיענו חדשות אשר לא שמענו מעולם. מגיע לך שכוח שסיפרת לי דבר חדש שלא שמענו מעולם, לחלק בין דבר שבא לעולם בין סמכא דעתא או לא. וסוגיה דבבא מציעא הנ"ל, תראו את לשון הפוסקים, לא סמכא דעת הרב המשיג. מה שאתה שלחת אותי לשם לא סמכא דעתך, אתה לא הבנת את הגמרא שם, כן? אתם רואים, זה עקיצות כאלה בלשון בלשון אופל הלשון. כי הוא אומר, לא זה הדרך ולא זה העיר, ושם לא ייקח שש דבר שלא בא לעולם. בקיצור, יש ויכוח על הגמרא. מעניין שהרב המשיג, מבחינת ההבנה של הגמרא בבבא מציעא, הוא חבר של האור החיים. כי גם האור החיים, תראו, בזה הוא אומר בסוף מקור ארבע, וטען שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ולצד לא סמך דעתי לוקח, וכן מוכח במציע דף יודבר, דף תזי. אבל אם היה דעתו סומכת,
לכאורה בזה גם הראש סובר.
הראש ודאי, הראש לפי ההסבר שלנו. בקיצור, נעשה פה סדר, שימו לב. כרגע יש לנו, חקרנו חקירה, מה החיסרון שהיה אדם מקנה דבר שלא בא לעולם? האם זה חיסרון בגמירות דעת, או חיסרון בזה שאין לה קניין על מה לחול? ראינו שהריבש אמר בשם הראש, וראינו שהראש אומר שאם אדם נשבע על דבר שלא בא לעולם, וזה היה הסיפור עם עשיו ויעקב, אדם נשבע על דבר שלא בא לעולם, חל. אמרנו על כורחך, בגלל שמה? שבעיה של אין אדם מקנה דבר שלא בעולם זה חיסרון בגמירו דעת, ושבועה גורמת לגמירו דעת. אבל הריבש חולק על זה ואומר לא הראש חתים על זה. ראינו שהראש כן חתום על זה. ראינו שמצד אחד האור החיים סובר באמת שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם זה חיסרון במה? בגמירו דעת. והוא מבין ככה את הגמרא בבבא מציעא, אבל הוא סובר ששבועה לא תפתור את הבעיה. אבל זה שהחיסרון הוא בגלל שאין גמירות דעת, הוא מודה, ותראה, אולי יהיה נפקמינות אחרות בלי שבועה. אבל נודע, והרב המשיג, שכנראה הוא הרב המשיג, הוא מי שמתווכח עם הנוי דביודה, הוא צריך להיות ברחי, כן? זה מאותה ליגה, זה לא, מי שבליגה אחרת לא מתווכח עם הנוי דביודה, כן? אז מי שמתווכח עם הנוי דביודה, הרב המשיג, כן? הוא סבר, וככה למד הגמרא בבבא מציעא שחיסרון של אדם מקנה דבר שלא בא לעולם זה חיסרון מגמירות דעת, וככה הוא למד הגמרא בבבא מציעא, והוא בזה עושה פלפול שלם, ומודה אומר תודה רבה לנוי דביודה, שבגלל זה הוא הבין גמרא ביבמות ואת רש"י שם. הנוי דביודה אומר חס ושלום, אין קשר בין דבר שלא בא לעולם לגמירות דעת, אין קשר. והגמור בבבא מציעא, לא זו הדרך, זה לא הפשט שם, הפשט הוא אחרת לגמרי. יוצא שבעצם הנוי דביודה חבר של הריבש, כן, שאין קשר בין גמירות דעת. אבל נראה שיש דעות שבכל זאת סוברות, כן, שזה בעיה בגמירות דעת, ויהיה בו נפקמינה. ראינו נפקמינה אחת אולי שבוע, שימו לב, תראו במקור שבע. יש סיפור, כנראה כדי להבין את הסיפור הזה צריך להבין את המציאות של פעם. אנחנו יודעים שאדם מזכיר לחברו, כן? אדם מזכיר לחברו או נותן בהמה לעבוד עליה. אבל כנראה פעם היו כל כך הרבה עכברים שאחד מהדברים שהיו, היו לוקחים חתולים והיו מגדלים אותם, והיו חתולים שהיו יודעים לתפוס טוב עכברים והיו מזכירים אותם. אני מראה לנכדים שלי טום וג'רי, אני לא יודע אם זה, כן? אז טום וג'רי, לא זוכר מי שם החתול, מי שם העכבר, לא משנה, כן, בטח אתם יודעים. על כל פנים, חתול, חתול שהוא הולך ותופס את העכברים. עכשיו יש סיפור, אישה ציוותה לתת, עכשיו היה חתול כנראה שהוא היה מומחה גדול, והיו משלמים הרבה כסף, אז יום עבודה של החתול הזה, 100 שקל. כן, יום עבודה. אישה הסכימה שכל העבודה שהחתול הזה יעשה, כל מה שיזכירו את החתול הזה במשך שנה, זה יהיה הכסף שהולך, יהיה לבת שלה. היא ציוותה את זה, היא קנתה. אבל זה דבר שלא בא לעולם. הרי זה רק מה שהחתול יעבוד ויתפוס את העכברים, ומישהו יקנה, יזכור את הדבר הזה. זה הסיפור. אומר השער המלך, תראו מקור שבע, המזכה לעובר לא קנה, ואם היה בנו, הועיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו, קנה. יש לנו הלכה שאדם, דעתו של אדם קרובה אצל בנו. ותראו, כתב המבית חלק ב', סימן קוף למד זי, הלאה שציוותה שכל האלגריה, אלגריה זה השכר, הרווח, שיצא מהחתול, הנה החתול שלנו, עד זמן פלוני, שיתנו לביתה. היא הסכימה שכל הרווח שהחתול הזה יעשה, כל מה שישלמו לחתול ייתנו לבת שלו. דאף על גב דאבי דבר שלא בא לעולם, אין כאן בית מחוש, משום דדעתו של אדם קרובה אצל בנו, וגמר ומקנה. והביא ראיה מדאברינת פרק מי שמת, אמר רבי יוחנן המזכה לעובר לא קנה, ואם תאמר משנתנו, הועיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו, ואם כן, כי איך ידע משום דעתו של אדם קרובה אצל בנו מקנה לעובר שלו, שהוא דבר שלא בא לעולם, הוא הדין שאדם מקנה לבנו ולביתו דבר שלא בא לעולם. זה דבר שלא בא לעולם, או לדבר שלא בא לעולם, כי ידע דיינינו. וראיתי להרב רב חיים אלפנדרי, ובוד רב בספר בני חי, חלק על זה ותמה עליו. שימו לב, אישה או אבא מקנה דבר שלא בא לעולם לבנו. אומר המבית ומביא אותו השער המלך, של הבן אפשר להקנות דבר שלא בא לעולם. רב חיים אלפנדרי תמה עליו. המקור הוא מזה שהאדם יכול להקנות לבנו, להקנות דבר שנמצא בעולם לבן שלא נמצא בעולם. השאלה אם אפשר להשוות זה בזה. על כל פנים, בואו נשאל את השאלה. אם אני רואה מישהו מחלוקת, מישהו אומר שדבר שלא בא לעולם לבן זה מועיל, ולמה? בגלל שדעתו של אדם קרובה אצל בנו, ומישהו אחר חולק. אנחנו רואים מחלוקת, כבר לימדתי אתכם, אתם רואים מחלוקת? סימן שיש פה שתי סברות. מה הסברה? על כורחה, שמי שסובר שהחיסרון הוא שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, זה חיסרון בגמירות דעת, אני לא רציני, אני לא... אבל לבנו אדם גמר ומקנה. אבל אם החיסרון הוא על זה שאין לה קניין על מה לחול, ממילא אי אפשר, מה זה יעזור? אין לה קניין על מה לחול, מה זה יעזור? שיש לך גמירות דעת, בדיוק כמו שדיברנו המחלוקת בשבוע. שבועה אולי תעשה גמירות דעת, אבל אם החיסרון הוא שאין לה קניין על מה לחול, מה יעזור שבועה? והיא גוף התלוי בשאלה, האם אני יכול ללמוד מזה שמקנה לעובר? זה מוסכם, שימו לב, שאדם יכול להקנות לעובר. הבן, הקונה עוד לא בעולם, אבל החפץ נמצא. האם זה דומה או לא דומה? אז אם החיסרון של דבר שלא בא לעולם זה חיסרון בגמירות דעת, אז הנה אני רואה שיש גמירות דעת בשניהם. אבל אם זה החיסרון הוא שאין לה חפץ על מה לחול, אין להשוות דבר לדבר. ותשימו לב בשיט המקובצת איך דבר משתנה בסוגריים, ומעניין שזה מדובר על תוסות הראש. תשימו לב במקור 6, הועיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו, מכאן נראה תמה דאין מקנה דבר בסוגריים לדבר שלא בא לעולם משום דלא גמר ומקנה. תוסות ראש. אז מה, כן שמים סוגריים או לא שמים סוגריים? כן שמים סוגריים מרובעים או לא סוגרים? בדבר, פה נמצא השאלה, האם תוספות הראש מתכוון שלדבר שלא בא לעולם זה חיסרון בגמירות דעת, או גם דבר שלא בא לעולם לגמירות דעת?
מה זאת אומרת גמירות דעת? למה זה שהדעת לא קרובה את זה בנו מועיל לגמירות דעת?
כי אתה לא תעשה, אתה תעבוד על כל העולם, אבל הבן שלך אתה לא תעבוד עליו, נכון?
מצד זה?
כן. אני לא רציני, PMD בלשב, אנחנו מקווים לפחות שאבא לבן שלו, כן, מלמד אותו, אוהב אותו מספיק כדי לא לעבוד עליו. ראינו דברים אחרים גם בחיים, אבל בסדר. אבל סתם אב, כן, יגמור דעתו. אז ממילא יוצא שאין לי חשש שהוא לא יעשה רצי. בעצם יוצא, אגב אני אסביר לכם, היא גופה, אולי אפשר לבוא ולהגיד, מה החילוק ברב מאיר בין פירות דקל דאבידי דאתו ללא אבידי דאתו? מה השאלה? למה גם רבי מאיר רק באבידי דאתו? התשובה היא שרב מאיר סובר שכן יש גמירות דעת, כי בכל זאת זה עמד לצאת. אבל כשדבר לא אבידי דאתו, אז אתה באמת לא רציני, אתה כאילו מדבר באוויר. כן? זה כמו שאני אגיד שאם אני ארוויח בלוטו, אני אתן לך חצי מהרווח בזה. אז אני, נו, כן? זה דיבורים, הכל דיבורים. אבל אין רצינות. אבל אבא על הבן שלו, אבא על הבן שלו, יש גמירות דעת. אז אם החיסרון הוא גמירות דעת, אני יכול ללמוד מדבר שלא בא לעולם לדבר שלא בא לעולם, ולהשוות ביניהם. אבל אם החיסרון הוא, כן? אם החיסרון הוא שאין לה קניין על מה לחול, אין דעתך מיושבת. אין לך גמירות דעת במה שאני אומר.
לא, אני עד עכשיו הבנתי, עד שהרב אמר עכשיו, אני עד עכשיו הבנתי שגמירות דעת הכוונה, אני לא יכול לחשוב ברצינות.
לא.
הדבר שלא קיים.
לא, בגלל שאתה לא חושב ברצינות, לכן אתה לא רציני בקניין.
הרב אומר, חשש רמאות.
לא, גמירות דעת, זה אני...
הקונה חושש, לא,
בשביל זה התחלתי, איזו פתיחה יפה לפרק הזהב. כל קניינים, למה אני צריך מייסה? מה זה קניין סודר? יש עוד דעה בגמרא שקניין סודר זה בכליו של, כן, בכליו של מקנה. אז לא מספיק שאני נותן לך כסף או משהו, אני גם נותן לך את את הממחתה. מה הרעיון שבדבר? התשובה היא, יש זמן שאנחנו רק מדיבורים, והכל דיבורים. כלאם פאדי אומרים בערבית. כן, מדברים, מדברים, מדברים. כן, כלאם פאדי, כלאם פאדי. מדברים, הכל דיבורים. ואנשים לא רציניים, המקנה יודע שהוא לא מדבר ברצינות, והקונה יודע שהוא לא מדבר ברצינות, כי זה רק דיבורים. אומרים לו, אדוני, עכשיו מגיע רגע שאין משחקים כבר. כן? אין משחקים. ועכשיו אתה יודע שזה נקודת אל חזור. ממילא אני אומר, שכשאדם מדבר על דבר שלא בא לעולם, גם אם הוא יעשה קניין, אבל הוא לא רציני. כי הוא אומר, נו, מי יודע?
מה שאני בא להגיד זה שאני מבין את האור החיים.
אה?
אני מבין למה שבוע, אני מבין
למה
שבוע לא תועיל.
לא.
כי אין פה שום דבר.
לא.
מה עשה קניין
לא יודע? לא, אבל אם הבעיה היא בחוסר הרצינות, השאלה היא לא אם אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אם הוא באמת לא יבוא לעולם. השאלה כשיבוא לעולם, למה לא תתחייב? הרי עכשיו התברר שאתה רציני, הרי נשבעת. לכן, האור החיים בא ואומר, בשבילי זה בעיה בגמירות דעת, אבל גם שבועה לא פותר בגמירות דעת. כן, אבל אנחנו יכולים להבין שלא. ברגע שאדם יכול להגיד דיבורים, בדיוק, הכל דיבורים, אבל כשאדם נשבע הוא כבר לא הכל דיבורים, אדם יודע ששבועה מחייבת. אותו דבר, רבותיי, הנה אנחנו מגיעים גם לעניין. יש קניין סיתומתא. מה זה קניין סיתומתא? קניין סיתומתא זה קניין שלא מופיע בשס, אבל הסוחרים נהגו לעשות את זה. למשל, תקיעת כף. יש דברים שנגמרים בתקיעת כף. תקיעת כף, אין בשס תקיעת כף. קרקע נקנית בכסף שטר חזקה, כי דברים נקנעים בהגבה ומשיכה. אבל תקיעת כף זה סיתומתא. וסיתומתא זה קניין שמועיל. לפי הדבר אברהם זה אפילו מועיל דאורייתא. כן? כי הסוחרים נהגו. עוד פעם שוב, הנה לפנינו אנחנו מבינים למה. כי כל הבעיה היא, אין גמירות דעת, אנשים יודעים. אתם יודעים שבבורסת היהלומים, מי שמתעסק ביהלומים, בדיימן. אז איך גומרים עסקה ביהלומים, בדיימון? אתם יודעים? מזל וברוכה. בגלל שרוב הסוחרים היו גם ההודים וגם הסינים, גומרים על ידי שהם אומרים מזל וברוכה. כי אז רוב העסקאות של היעלומים היו באנטוורפן, בניו יורק או במשהו, כן, בישראל גם כן, וכולם, רובם היו יהודים, רק אחר כך נכנסו. אצל היהודים היו גומרים, ברגע שאתה אומר מזל וברוכה, שזה מזל וברכה, אין חזרה. והיום גם הסינים וגם היפנים וגם ההודים אומרים מזל וברוכה. מה זה המזל וברוכה הזה? זה קניין סיתומתה. עד כאן הקדמות. נשאלת השאלה, אם יש מנהג הסוחרים להקנות דבר שלא בא לעולם. זה מנהג הסוחרים, יש קניין סיתומתה על דבר שלא בא לעולם. אגב, אני חושב, אני לא בקי גדול, די להסתכל על מצבי הכלכלי כדי להבין, אבל יש, אני חושב, היום בבורסות בעולם, כן? כל מיני מסחרים, עסקאות עתידיות. יש כאלה שאת כל הכסף שלהם עושים, איך אומרים באנגלית עסקאות עתידיות או משהו, כן? לירון, מה זה עסקאות עתידיות או משהו? זה זה עתיד, כן, זה ביזנס. כן, לא, אנשים עכשיו מוכרים נפט שיהיה בעוד חביות נפט לעוד 3 שנים, כן, או משהו כזה, והנפט עוד לא היה בעד, עוד לא הוציאו אותו מהאדמה. בעיקר יהודים מתעסקים עם זה, אגב, כן, גם זה. אז רגע, אבל זה מנהג הסוחרים, יש בורסות שלמות שמתעסקות עם הדבר הזה. האם יעזור מנהג הסוחרים סיתומתה על דבר שלא בא לעולם? מה אתם אומרים? תלוי. אם זה גמירות דעת, אז ברגע שיש סיתומתה, סיתומתה יכולה לפתור בעיה של גמירות דעת. אבל אם בגלל שהסוחרים עושים את זה, סימן שהם גם רדעתי. יפה. לא. אבל אם הבעיה היא שאין לה קניין על מה לחול, קניין הסוחרים בדיוק שהוא יותר טוב מקניין רגיל, בגמירות דעת, כי עובדה שהגבעה, המשיכה, הוא פותר את הבעיה הזאת. הסוחרים הסכימו לעשות את הדבר הזה. אז מה, אם סוחרים הסכימו שתקיעת כף עושה קניין ולא אכפת לי שלא היה משיכה, אז הסוחרים הסכימו לעשות קניין עתידי. אבל אם הבעיה היא שאין לה קניין על מה לחול, מה זה יעזור? סיתום תמועיל קניין על מה שמועיל קניין, אפשר להחליף קניין בקניין, אבל זה לא יעזור, כן, שדבר שלא מועיל עליו קניין. והנה אנחנו רואים, תסתכלו במורדכי. המורדכי לא מדבר על עסקאות עתידיות. הוא אומר ככה, שימו לב. מי שנדר לחברו, מקור 8, מי שנדר לחברו להיות בעל בריתו, בעל בריתו הכוונה היא שהוא יהיה הסנדק שלו, או למול בנו, הבטחתי למישהו שהוא יהיה המועל שלי או הסנדק, צריך לקיים לו. ואף על גב דין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, מכל מקום הועיל ומנהג בני אדם שנודרים ביניהם זה לזה ומקיימים, גם כאן צריך לקיים. וראיה מדאמרין אנאי סיתום תקניה, פירוש רושם חביות, עד ובאטרה דקנו ממש קניה סיתום אותה בשביל שכך נהגו, החינם היא כך נהגו וצריך לעיין. ומי הוא? זאת אומרת, פה הוא רק מדבר על מוסר, שאתה צריך לקיים. אדם צריך להבטיח, הבטחת תקיים. אבל הוא אומר ככה, ומי הוא? היה רב חיאל אומר, דאם הוא מתנה בהודעה מעוברת, אין כלום. דעה ודבר שלא בא לעולם. דלא דמי אלה סיתום תדעתם בא לעולם ומועיל בקניין. איכך מועיל המנהג להחשיבו כקניין גמור. אבל דבר שלא יועיל קניין כמו בדבר שלא בא לעולם לא מצינו שיועיל בו המנהג להחשיבו כקניין גמור. זאת אומרת, הנה לפנינו מחלוקת, כן, הוא אומר, עד כאן, הראשון אומר, נדר לחברו, סיתום תקניה, צריך להעין, מן רבי, הנה יחו המעמדים, אם הוא מתנה בהודעה מעוברת, משמע שהראשון סובר, שזה לא דווקא בהודעה מעוברת, לכאורה ככה פשט, מה המחלוקת פה? או הוא אומר רבינו יחיאל היה אומר דאם הוא מתנה בהודעה סיתום דקניה, גם כאן צריך לקיים. הרי הוא אומר אף אגב דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם הועילו מנהל אנשים שקונים ביניהם. לכאורה פשט הוא שיש כאן מחלוקת האם סיתומתה יועיל, דיינו למשל אני עושה מזל וברוכה על יהלומים שנוציא אותם עוד 3 שנים. אז הנה ממש המחלוקת פה. מה השקולת המחלוקת? אם זה בעיה בגמירו דעת, אז סיתום פותר את הבעיה של גמירו דעת. אבל אם זה בעיה שאין לה קניין על מה לחול, סיתום לא פותר את הבעיה הזאת. אז עד כאן הבאנו שתי דעות, ואמרנו נפקמינה, א', אם זה גמירו דעת, נפקמינה לגבי שבועה, נפקמינה לגבי בנו, נפקמינה עכשיו לגבי סיתומתא. אבל אני מצאתי לכאורה עוד דרך שלישית. שימו לב. יש לנו, ואני אקדים הקדמה, יש מה שנקרא הקדש. בתוך הקדש יש קדושת דמים ויש קדושת גוף. אני יכול להגיד, השולחן הזה אני נותן אותו לבדק הבית, הכיסא הזה אני נותן לבדק הבית, אני נותן כסף לבדק הבית, להקדש. מה עושה ההקדש עם הדבר הזה? או קונה עם זה קורבנות או דברים שצריך לבית המקדש או לבדק הבית. מהבחינה הזאת הקדש הוא כמו כל סויכר, אלא אחרי שאני הקדשתי את הדבר והקדש קיבל את זה בתור קניין, עכשיו גם חלה על זה קדושה, שיהיה איסור מעילה, ומי שלוקח עם זה הוא לא סתם גזלן אלא הוא מועל. אבל על כל פנים, כל מה שקשור לבדק הבית, שזה נקרא קדושת דמים, מהבחינה הזאת ההקדש הוא כמו כל בית מסחר אחר. אלא להבדיל, בית מסחר אני רק עושה כסף, הכסף עבר מידיות לידיות, ופה הוא עבר מידיות להקדש באותם דרכים. ואחרי, ולמשל, יש לי כלל שאין אדם מוכר דבר שאינו ברשותו, אין אדם מוכר דבר שאינו ברשותו, גם אין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו. כן? אין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו. למה? כי בשביל למכור אני צריך לתת דבר משלי, להעביר אותו לשני. מהבחינה הזאת אין הבדל. אני לא יכול למכור דבר שהוא משועבד לי. נגיד, אם יש דבר שהוא משועבד לי, אני לא יכול להעביר אותו למישהו אחר. אם אדם, יש קרקע משועבדת, כי כבר התחייבתי את זה לבעל חוב, אם אני אמכור, יבוא הוא ויתרוף. ובאמת, גם אם אני אקדיש דבר לבדק הבית בקדושת דמים, באמת יכולים לבוא ולתרוף. קדושת דמים, זה נכון שבאה קדושה אחר כך, אבל הקדושה באה רק אחרי שעברתי את זה לרשות. אבל יש קדושת הגוף. כשאדם מקדיש קורבן לבדק הבית, קורבן לבדק הבית, חל קדושת הגוף, זה דבר אחר. אולי אני אגיד שזה פועל בשני דרכים הפוכות. שימו לב, כדי להסביר את הדבר. קדושת דמים, הבעלות הממונית של ההקדש, יוצר את הקדושה שבדבר, את ההקדש שבדבר. בקדושת הגוף זה הפוך. קודם חלה הקדושה, והקדושה היא יוצרת את העניין. לכן, למשל, שימו לב, הגמרא אומרת שהקדש חמץ ושחרור מפקיע מידי שיבוד. גם דבר שיש משועבד, אם אני אקדיש אותו, פוקע השיבוד. נעזור עכשיו חמץ ושחרור. אומרים תוספות, זה רק בקדושת הגוף. אבל בקדושת דמים, אם אני הקדשתי קורבן, היה משועבד זהו, קדושת הגוף מפקיע מידי שיבוד. אבל קדושת דמים לא מפקיע מידי שיבוד. והנה אנחנו מגיעים לשאלה. אם אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם להקדש, האם חל ההקדש או לא? בא בית יוסף ואומר שיש נפקמינה אם הקדשתי דבר שלא בא לעולם קדושת דמים או הקדשתי קדושת הגוף. אם הקדשתי קדושת דמים, זה לא מועיל. קדושת הגוף יועיל. ויותר מזה, גם היום שאין לנו בית המקדש, יש דבר שהוא דומיה לקדושת הגוף. אתם יודעים מה זה? קונמות. כל קונמות הם קונם. כשאדם אומר הדבר הזה אסור בנדר, זה כמו קדושת הגוף, כי קונמות הם קדושת הגוף. אומר הבית יוסף, תראו במקור 9, ולפי כך אני תמה על הרמב״ם שכתב בפרק י' ב' מלכות נדרים, אמרה יקדשו ידיי לעושיהם. אישה אומרת הידיים שלי יהיו הקדש, היא נשואה, אבל היא אומרת שהידיים שלי יהיו הקדש, או שנדרה שלא יענה במעשה ידיה, היא שמה על זה קונם, דמשמע דבנדרה נמי שלא יענה במעשה ידיה צריך לאפר. היא מדברת על דבר עתידי, הידיים שלי אסורות עליך בקונם, וגם מה שאני אעשה יהיה אסור עליך. ואמרי, האבי דבר שלא בא לעולם, ונראה שהרמב״ם סובר, דחי עסיק נשני קונמות, היינו לומר דקיוון דחמירה דמפקי מידי שיבוד משום דקדושת הגוף נינו, כלומר שאין פידיון לדבר הנאסר בקונם, היקה חי לאף על דבר שלא בא לעולם. ועד אמרינן דין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, היינו דווקא במידי דינו קדוש של הקדושה דמי. אתם שומעים? קדושת הגוף חלה גם על דבר שלא בא לעולם, קדושת דמים לא חל. לכאורה, לא לפי הטעם של גמירו דעת, לא חל, לא מבין את זה, וגם לא לפי הטעם של אין הקדש על מה לחול. בין כך ובין כך, לכאורה, אי אפשר להבין. והנה, קצות, אי אפשר בלי קצות, קצות בסימן קופיות זין, מחדש, ונראה בשיטת רשי, דאף על גב דקדושה דמים לא חיילה בדבר שאינו ברשותו, דאלפין אני כי אקדיש את ביתו קודש, היינו דווקא קדושה דמים, אבל שור טעם למזבח אפילו דבר שאינו ברשותו חיילה. חידוש עצור, אנחנו יודעים שאין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו. נגיד אם גזלן גזל ולא נתיישו הבעלים, שניים אינם יכולים להקדיש. אומר הקצות, דבר שאינו ברשותו זה רק אדם לא יכול להקדיש קדושת דמים. להגיד, נגיד, גזלו לי את הבהמה, גזלו לי סוס, אני לא יכול להקדיש אותו לבדק הבית. גזלו לי את השולחן, אני לא יכול להקדיש אותו לבדק הבית. אבל אם גנבו לי שה או שור, ואני אומר, השור הזה יהיה קדוש קדושת הגוף למזבח, גם כשאינו ברשותו חל. אומר הקצות, למה? מאיפה אני יודע את זה? אני לומד את זה מהבית יוסף, מהכסף משנה, שעשה את אותו חילוק בדבר שלא בא לעולם. וכיו יצא בזה כתב בכסף משנה, פרק י' ב' מנדרים, דסבירה לדקדושת הגוף חי לה אפילו בדבר שלא בא לעולם, וגם דקדושה דמים לא חי בדבר שלא בא לעולם. וכן נראה ברן. ואם כן יש לומר, הוא הדין לעניין דבר שאינו ברשותו, כל זה נראה לנו דעתי בשיטת רשי. אחר כך מצאתי בתשובת ריבש בשם תוסות הראש, שכתב עלי בידי רשי לחלק בין קדושת מסבר לקדושת דמים, משום דחי אקדיש את ביתו קדושת דמימי, ושמחתי שכיוונתי. איפה הסברה? שימו לב מה אנחנו מדברים. אומר הכסף משנה, דבר שלא בא לעולם קדושת דמים, אם אני מקדיש את זה לבדק הבית, סתם קדושת דמים באמת לא חל, אבל קדושת הגוף חל. אומר הקצות, דבר שאינו ברשותו, אני לומד אותו דבר, דבר שאינו ברשותו אי אפשר להקדיש אותו קדושת דמים, אם גזלו לי שולחן אני לא יכול להקדיש אותו לבדק הבית, אבל קדושת הגוף כן. מה הסברה? עוד לפני שנגיע, צריך לומר ביסוד שאמרנו שיש זה החילוק בין קדושת הדמים לקדושת הגוף. קדושת דמים, קודם כל אתה מוכר, קודם כל אתה נותן, ואחר כך על הקדושה. בשביל לתת, אתה צריך לתת דבר שהוא ברשותך, או דבר, כן, דבר שהוא ברשותך, או דבר שהוא בא לעולם. אבל קדושת הגוף זה עובד הפוך. אני קודם מכיל את הקדושה, והקדושה יוצרת את הבעלות. הקדוש ברוך הוא מכלו יכול לארץ כבודו, ואותו דבר קונמות. זה לא מתחיל, קודם אני נותן, ואחר כך עובר את הבעלות. אלא הבעלות היא תוצאה אחרי שבאה הקדושה. מה מפריע לי שאינו ברשותו כדי להכיל איזה קדושה? מה מפריע לי שזה אינו ברשותי כדי, כן, להכיל על זה קדושת הגוף. מה מפריע לי דבר שלא בא לעולם להכיל על זה קדושה? אבל הכל זה טוב ונכון אם באמת נבין גדר שלישי, שהחיסרון של דבר שלא בא לעולם זה לא סמיכות דעת, ולא בגלל שאין לה קניין על מה לחול, אלא זה חיסרון בזה שזה כאין אינו ברשותו. אין לך בדבר הזה שליטה להעביר את זה, אתה לא שליט על הדבר, זה חיסרון בביילות, לא חיסרון שאין לה קניין על מה לחול, זה חיסרון בביילות, ממש כאין אינו ברשותו. אני משתמש עם הקצות לבוא ולהגיד זה ממש כאינו אינו ברשותו. ולכן כמו שבעינו ברשותו על קדושת הגוף אפשר, על קדושת הדמים אי אפשר להקדיש, כך הדבר שלא בא לעולם אי אפשר להקדיש אותו קדושת דמים, אבל קדושת הגוף כן. כי, והנה המסקנה, לפי הדרך הזאת שאנחנו יוצא מהבית יוסף ומהקצות, חיסרון שדבר שלא בא לעולם זה חיסרון שאתה עדיין לא מספיק בעלים על הדבר. זה חיסרון שזה לא אינו, זה אינו ברשותך. זה כמו גזל, כמו חפץ שגזלו ממך ולא נמצא ברשותך. אין לך על זה בעלות מוחלטת. כי זה עוד לא ביד שלך. לא בגלל שאין לה קניין על החול. כי אם לא היה לה קניין על החול, גם קדושת הגוף לא היה. וגם גמירות דעת אולי אין נפקא מינה. כי מצד הקדש אולי קדושת הדמים וקדושת הגוף. אלא בגלל שזה כאין אינו ברשותו. בעצם במקור 10 יש שני תירוצים בתוספות למה עוזר קונם על ידיים, הרי זה דבר שלא בא לעולם. תירוץ אחד זה בגלל שהידיים נמצאות בעולם, זה כמו דקל לפירותיו. תירוץ שני שזה בגלל שקדושת הגוף נינו. אז הנה לפנינו גם המחלוקת הזו. סיכום הדבר, הכלל שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ראינו שלוש אפשרויות להבין את הכלל הזה. או חיסרון בגמירות דעת, שככה הנטייה של הראש, וככה הרב המשיג בנוי דביודה, וככה אלה שסוברים שמועיל בסיתומתה ומועיל בשער המלך עם החתול. יש דעה אבל אומרת שאין הקניין מה לחול. נפקמינה, האם שבועה תעזור? האם יעזור להקנות לבנו? האם סיתומתה? כל שלושת המקרים האלה זה מקרים שאני משיג גמירות דעת מבחוץ, או שאני משיג גמירות דעת על ידי השבועה, או בגלל שזה הבן שלי יש גמירות דעת, או בגלל שזה המינג, כולם יודעים שככה עושים, אז ודאי שזה זה, זה הקניין. אבל אם זה בגלל שאין לה קניין למה לחול, לא יעזור. ברגע שאנחנו נכנסים להקדש ואנחנו רואים בקצות ובבית יוסף שדבר שלא בא לעולם יכול לחול הזה קדושת הדמ, קדושת הגוף, רק קדושת דמים לא, ואנחנו מסבירים שקדושת דמים זה כמו מסחר כזה, ואז אין ההקדש, אני לא יכול להעביר דבר שהוא לא שלי, לא ברשותי. אבל קדושת, כן, אני לא יכול להעביר דבר שאינו ברשותי, אבל קדושת הגוף זה עובד הפוך. קודם חל ההקדש, קודם חל הקדושה, ועכשיו חל הבעלות. ואין חיסרון שאינו ברשותו מפריע לקדושה לחול. ממילא יוצא שזה באמת שייך לפרשה של שלו ואינו ברשותו. זאת אומרת, דבר שלא בא לעולם זה שלי, רק אינו ברשותי, הכוונה היא אין לי על זה בעלות מוחלטת. אבל דברים שלא זקוקים לבעלות מוחלטת, אלא הקדושה תיצור, אז יעזור. שלושת האפשרויות האלה. ברור שלפי הטעם הזה של שלי ואינו ברשותי, כן, גם לא יעזור. הם הסברו שלא יעזור גם שבועה, ולא יעזור, לא יעזור, לא יעזור בן, וגם לא יעזור סיתומתה. מהבחינה הזאת הם דומים, אבל בהבנה הם שונים, בהבנה הם שונים. עד כאן.
אני מתחילה, סבבה, ביטה, דבש. אין הרב, כאילו הרב סתם לא דבש דברים, לא יודע.